המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסביב לעולם ב-40 דקות, מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. לאחר סיום המלחמה, לבינתיים, הבית הלבן דוחף להרחבת הסכמי אברהם. מעבר לפן המדיני, להסכמים הללו ישנה השלכה כלכלית אדירה. לשם כך, הצטרף אלינו צפריר אסף. צפריר מתמקד מזה 15 שנים בשווקים המתעוררים. הוא עוסק במימון, פיתוח עסקי וייעוץ אסטרטגי במדינות הללו, בדגש על עבודה עם בנקים בינלאומיים לפיתוח ומשקיעי אימפקט. צפריר הוא יושב הראש סיד ישראל, קהילת הפיתוח הבינלאומי והסיוע ההומניטרי של ישראל, ומרצה באוניברסיטה העברית על מודלים עסקיים לשינוי חברתי. לא פחות חשוב מכך, הוא רץ שטח ושחקן כדורעף חובב. שלום צפריר ותודה רבה שהצטרפת.
שלום יוסי.
תודה רבה שהצטרפת.
תודה שהזמנת, איזה כיף להיות פה.
תודה, תודה. נתחיל בפן הקרוב אלינו יותר של הסכמי אברהם, בשכונה שלנו, ערב הסעודית, שזה בעצם גם אנחנו שומעים בתקשורת, שזה הדיבור כרגע, אותו הביקור של בן סלמן בבית הלבן. אז נתחיל מהבסיס, באמת, כשאומרים ערב הסעודית, מפרציות, הדבר הראשון שקופץ לנו לראש זה בעצם נפט. עד כמה הנפט היום עדיין משחק תפקיד בכלכלה של של המפרציות, של ערב הסעודית?
זה נכון שהנפט קופץ ראשון, אבל אני חושב הילדים שלנו בעוד 10-15 שנה כבר לא יחשבו על נפט כדבר ראשון כשהם שומעים על ערב הסעודית. התהליכים הם באופן מובהק תהליכים של שינוי, תהליכים של הקטנת התלות בנפט, לא הפסקת הייצור ולא עזיבה מוחלטת של הנפט, בטח לא בדור הקרוב, 30-50 שנה הקרובות, אבל בהחלט צמצום התלות בנפט. ערב הסעודית מובילה את התהליך הזה ביחד עם איחוד האמירויות, וכל שאר מדינות המפרץ הולכות אחריהן. אצל ערב הסעודית כמובן זה הכי משמעותי, כי היא המדינה הגדולה, החשובה, המובילה של האזור הזה, מכל בחינה שאפשר לחשוב עליה.
אז נלך טיפה אחורה, אתה יודע לשים את האצבע על השינוי שהנפט עשה במדינות האלה? כי הרי המאה ה-20, אתה יודע, המדינות האלה עדיין לא כל כך מתפתחות, אולי קצת, לא רוצה לשמוע גזעני, אבל אתה יודע, אנשים שומעים ערב הסעודית במאה ה-20, גמלים, עניינים.
לא נחזור על הדברים של שר האוצר שלנו.
בדיוק. אבל הנפט באמת משנה את המדינות האלה. מהי התמורה הכלכלית שהוא עושה לאותן מדינות?
אז בעצם הנפט משנה את המדינות האלה פעמיים. וצריך גם לזכור שיש הבדל בין סעודיה, שתמיד במאות שנים האחרונות הייתה עצמאית למעשה, גם אם הייתה חברה יותר שבטית ופחות מדינה מודרנית במובן שאנחנו מכירים אותה, לעומת מדינות המפרץ האחרות, איחוד האמירויות, בחיין, אומן שהיו תחת שלטון בריטי. אבל גם במפרציות הקטנות וגם בסעודיה, הנפט משנה פעם ראשונה בזה בעצם שהוא המרבצים מתגלים, מתבססת הטכנולוגיה שמאפשרת להוציא כמויות גדולות של נפט בזמן קצר, ונוצר עושר. ובעצם בשנות ה-40, ה-50, ה-60 של המאה ה-20, הנפט מייצר עושר מאוד גדול במדינות האלה. חלק ניכר ממנו יוצא החוצה, יוצא אל מחוץ למפרץ, אל החברות הבריטיות, אמריקאיות, צרפתיות שאהבו את הנפט ומכרו אותו באותם עשורים, אבל נוצרת שכבה מאוד עשירה, נוצרת שכבה של מנהיגות מקומית שמתעשרת מאוד יחסית בקלות. כלומר, כל התודעה הזאת שצריך לעבוד קשה, שצריך לתכנן קדימה, שצריך להשקיע את הרווחים הגדולים בבנייה של תשתיות ובחינוך, עדיין לא קיימת, זה בעולם הכלכלי ובעולם היחסים בינלאומיים, זה נקרא, מונח שנקרא הכללה הרנטירית, כללת המשאבים, ובעצם אומרת שגילוי של נפט או משאבי טבע אחרים, מרדדים ומעקרים את היכולת של חברה, סוסייטי ושל מדינה, להשקיע בעתיד שלה ולתכנן אותו, כי נוצרת תלות מאוד גדולה במשאבים. אז השינוי הראשון אמרנו, יצירה של עושר מאוד גדול, והחל משנות ה-60 גם חיזוק המעמד של מפיקות הנפט, ראינו את זה בדוגמה הכי טובה כמובן במלחמת, במהלך מלחמת יום כיפור, וחרם הנפט שהטילו יצרניות הנפט ובעצם גרמו לכאוס מאוד גדול בעולם, ובמידה מסוימת גם הביאו לקיצור וסיום המלחמה. והשינוי הגדול, השני הגדול שהנפט עושה, בעצם העזיבה שלו ב-15-20 שנה האחרונות, התהליך האיטי והדרגתי, שבו המדינות האלה מבינות שהנפט כבר לא משרת אותם מבחינה גיאופוליטית, ואפילו פוגע בהם מבחינה כלכלית וחברתית, והן בוחרות להיות בחוד החנית של הצמצום התלות בנפט. אז בעצם אנחנו רואים פה שני שינויים שהנפט מביא.
אז בעצם אני רוצה להתחיל עם איחוד האמירויות, שמי שנראה שהבינה את הפואנטה הראשונה, אחר כך כמובן ניגע בערב הסעודית, אבל באיחוד האמירויות היום רואים מגוון רחב של השקעות, בין אם זה הסטארט-אפים למיניהם, או כל מיני יוזמות כאלה שמושכות סטארט-אפיסטים וטכנולוגיה לאיחוד האמירויות, בין אם זה מקלטי מס כאלה ואחרים. לדוגמה, ראיתי מעבר מאוד מאוד חד של מיליונרים בריטים לאיחוד האמירויות אחרי שינוי המס בבריטניה.
ושל רוסים. אחרי פרוץ המלחמה והטלת הסנקציות, נכון.
אז מי בעצם השחקן שמבין באיחוד האמירויות, אוקיי, המשאב הזה לא עומד להיות פה לנצח, ואיך הוא לעומת קודמיו כן מסתכל קדימה ומתחיל לבנות איזשהו עושר מסוג אחר?
אז אין ספק שהשחקן הראשי והמרכזי, שוב, זו לא מדינה דמוקרטית, בסוף יש אמיר שמחליט על הדברים, זה שייח בן זייד, MBZ, בכינוי הידוע שלו, ואני לא נמצא בתוך הראש שלו, אבל אני חושב שהחמש, שש שנים בין 2005 ל-2011, הם השנים שבהם מה שנקרא סימון נופל, קודם כל, בסביבות 2004-2005, משבר חריף מאוד בדובאי. צריך לזכור גם שכשאנחנו אומרים נפט של איחוד האמירויות, זה לא באמת נפט של איחוד האמירויות, זה נפט של אבו דאבי. לדובאי אין כמעט נפט, והיא מתבססת על נדלן, על שירותים ועל מסחר, עוברת משבר מאוד קשה בסביבות 2004-2005, ובעצם אבו דאבי, עם הנפט שלה, נאלצת לחלץ אותה פיננסית, מה שנקרא בייל-אוט, ופה נופל הסימון ראשון שבא ואומר, אם אנחנו נמשיך בדרך הזאת שבה אבו דאבי מממן את דובאי, אנחנו לא, ואת שאר האמירויות, אנחנו לא נגיע רחוק. והמשבר השני, הסימון השני נופל כמו בחלק גדול מהמרחב שלנו, באביב הערבי. בעצם המאומות בעולם הערבי, נפילת השלטון, מאסר ואו הוצאה להורג של שליטים מקדאפי ועד מובארק, וכמובן מלחמת האזרחים בסוריה, מערערים מאוד את תחושת הביטחון של שליטי המפרץ, בראשם MBZ, והפתרון שהוא מוצא זה שינוי דרמטי של מבנה הכלכלי ושל אופן ההתנהלות של איחוד האמירויות, גם פנימית וגם חיצונית, ואחד המהלכים המרכזיים הוא הקטנת התלות בנפט ופיתוח של מקורות הכנסה, הכלכלה אחרים, כאלה שגם מייצרים תעסוקה, גם מגדילים מה שנקרא את הנכסיות, הופכים את איחוד האמירויות למדינה שחשובה לאנשים אחרים ושמעניינת מישהו, כדי לחזק את השלטון ולייצב אותו ולייצר מצב שבו אותם תושבי איחוד האמירויות לא קמים על המנהיגים שלהם כמו שקרה במדינות אחרות, בהם אנשים היו רעבים ומיואשים.
אבל ההטבות האלה או השינוי הכלכלי הזה לא מטיב רק עם האזרחים המקומיים, הוא בעצם מטיב גם עם, אתה יודע, כמו שאמרנו מקודם, סטארט-אפיסטים, אנשי עסקים וכל מיני כאלה שפשוט נוהרים לאיחוד האמירויות, והיא בעצם הפכה לסוג של האב כזה, האב טכנולוגי, האב עסקי, שזה שינוי מאוד מאוד משמעותי עם, לא יודע, קובץ של נסיכויות שמייצאות נפט.
נכון, זה שינוי דרמטי באורחות החיים. רק לפני 3-4 שנים איחוד האמירויות החליטה שלא עובדים יותר ביום ראשון, זאת מדינה מוסלמית. אין להם שום קשר ליום ראשון. יום שישי הוא היום החשוב יותר בשבוע, אבל הם רואים את עצמם שוב כמדינה קטנה, שהדרך שלה לשרוד במרחב המאוד קשה של המזרח התיכון, הוא על ידי זה שהיא תהפוך לחשובה ומשמעותית. הם רואים את הדרך שלהם על ידי זה שהם נפתחים באמת למערב, ואחר כך גם להשקעות ופעילות מהמזרח, מסין ומקומות אחרים, יצירה של שירותים פיננסיים של בורסות, גם בורסה של מסחר בסחורות, וגם בורסה של יהלומים וזהב, ועכשיו פיתוח מאוד משמעותי של כל עולם הקריפטו, ויצירת התנאים שמאפשרים לחברות קריפטו לפעול. נכנסים היום לעולם ה-AI, וזה הכל תחנות באותה דרך שבאה ואומרת, אנחנו הופכים באמת לטריטוריה, או נקרא לזה למדינה, כמעט רב-לאומית, היום 90-95% מתושבי איחוד האמירויות הם לא אמירתים, הם זרים מ-120 או 127 מדינה ואפילו יותר, ואנחנו נהפוך את המקום הזה למקום שכולם ירצו להיות בו, כולם ירצו לעבוד בו, כולם ירצו לחיות בו, ובתפיסה גם למי שלא היה או גם למי שכן היה, צריך לחשוב כמו על חברה רב-לאומית גדולה, שהשירותים שהיא נותנת זה שירותי חיים טובים לאנשים, כמובן שבראש הפירמידה נמצאים אותם מיליון, מיליון וחצי אמירתים, שעדיין מנהלים גם את הכלכלה, גם את הפוליטיקה, גם את החברות הגדולות, אבל במשחק הזה שבו נותנים ומקבלים, הם נותנים לכל אותם 9-10 מיליון זרים את האפשרות לחיות, לפעול, להרוויח כסף, אם זה עובדים שרוצים לשלוח כסף למדינות המוצא שלהם, ובתמורה מקבלים מקום מאוד מאוד יציב, מאוד מסגשג, ורמת חיים כמובן גבוהה במאות אחוזים, באלפי אחוזים, ממה שאבות אבותיהם חיו בה לפני 100-150 שנה.
אז את התהליך שאיחוד האמירויות, אפשר באיזשהו מקום להגיד, כבר עשתה את הטרנספורמציה, מוביל השכן החזק יותר מדרום, נקרא לזה, MBS, מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, תחת פרויקט דגל מאוד מאוד כולל שנקרא חזון 2030. תוכל להסביר לנו מה זה החזון הזה?
נכון, קודם כל חשוב להגיד ולזכור ש-MBS מושפע עמוקות מ-MBZ, הוא ממש רואה בו סוג של אב רוחני, והדבר השני שצריך לזכור שבסעודיה הכל הרבה יותר מורכב ומסובך. משני טעמים עיקריים, אחד כי המבנה החברתי הוא הרבה יותר מבוזר, עם איחוד האמירויות, הוא פדרציה של שבע אמירויות, אבל בסך הכל שבטים קטנים עם שבט אחד מרכזי באבו דאבי שמנהל את העניינים. סעודיה אירוע הרבה הרבה יותר מורכב מבחינה חברתית ושבטית. ושתיים, שסעודיה היא גם העצמה האזורית וגם המדינה שרואה את עצמה כמובילת האסלאם הסוני, פעם היותר קיצוני וב-20-30 שנה האחרונות היותר מתונה, בהחלט מובילה את הדרך הדתית, ולכן כל תהליכי השינויים כמובן הרבה הרבה יותר איטיים וקשים, ו-MBS בעצם ממצק או אוסף את החזון שלו לגבי איך סעודיה צריכה להיראות, באותו חזון 2030, שזה מעין אסטרטגיה כוללת לכמעט כל נושא שאתם יכולים לדמיין אותו, כלכלה, חברה, מעמד האישה, תשתיות, אורח החיים הסעודי, הקשר בין דת ומדינה ועוד ועוד ועוד. חלק גדול מהחזון הזה מנוסח בקווים כלליים, ואחר כך כל פקידי הממשלה הסעודית והחברות הממשלתיות בעצם עומלים על תרגום שלו למונחים פרקטיים במציאות. אבל הוא בעצם המפת הדרכים, לשם אנחנו הולכים, ככה אנחנו רוצים להיראות. ואם אפשר לפשט את זה ממש בשני משפטים פה בשידור פודקאסט, זה תרבות ומסורת ערבית עם אורח חיים מודרני, מתקדם ונקרא לו נאור במרכאות.
אז זהו, אז אני רוצה טיפה להתעכב על הרפורמות שציינת, אם תוכל להסביר בעצם את המורכבות בחברה הסעודית, וכיצד החזון הזה שהוא על פניו נשמע מאוד פשוט להפוך חברה להרבה יותר מתקדמת טכנולוגית, כלכלה, השקעות, אבל הדברים האלה הרבה יותר מורכבים. איך החברה הסעודית נראית היום, ומה בעצם הרפורמות כמו מעמד האישה, זכויות עובדים זרים וכל הדברים האלה, בעצם ישנו את החברה הסעודית?
אז קודם כל, המבנה הבסיסי של החברה הסעודית לא השתנה באופן דרמטי. עדיין יש אנשים, בטח גם אנשים שאני הייתי איתם בקשר בעבר ובעובר, עדיין רואים את עצמם כחלק משבט, לפעמים השבט הוא גם מרוכז באזור גיאוגרפי, או המקור שלו מאזור גיאוגרפי, ורואים את עצמם גם כשייכים לאותו אזור גיאוגרפי. אבל קודם, אבל החזון הזה מפרט איזשהו תהליך שבו נוצר חוזה בין המדינה לאזרחים, שמאוד דומה לתהליכים שקרו במדינות המערב לפני 100-150 שנה. מדינה נותנת חינוך, בריאות, ביטחון כלכלי ברמה מסוימת, ביטחון פוליטי ומדיני ברמה מסוימת, ואזרחים לאט לאט גם מתחילים להתרגל לשלם מיסים ולמלא חובות אזרחיות אחרות. והשינויים באמת קורים בכל הרבדים. קחו, תנסו לדמיין חברה יחסית סגורה, יחסית שבטית, שבה האישה הייתה בדרך כלל, תפקידה היה להיות בבית, לגדל את הילדים, במטבח במרכאות, ופתאום נשים נמצאות במקום העבודה, ויש אפילו תקנות שמחייבות עידוד של תעסוקת נשים, או נשים שעד היום לא נהגו ופתאום הן מסתובבות במרחב הציבורי, סביב אנשים שלא היו רגילים לראות את הדבר הזה. זה משנה מאוד את התפיסה. זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, מאוד בולדת בעולם התעסוקה. אם בעבר ג'וב החלומות היה בחברה ממשלתית, בעיקר בחברת הנפט הרמקו, היום צעירים סעודים שואפים לעבוד בחברות פרטיות, להרוויח כסף, להצליח. זה תהליך מאוד איטי שמלמדים אותו בבית הספר. יש עידוד מסיבי של ליציאה של צעירים סעודים ללימודים בחול, כדי שקצת יספגו מהתרבות היזמית הזאת. זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך מאוד איטי וארוך. אבל אז כשהם חוזרים, הם גם מקבלים תמריצים כלכליים כדי לפתוח את העסקים שלהם, כדי להשתלב בחברות פרטיות ולהרוויח את מה שהם יכולים להרוויח, מבלי להיות תלויים דווקא במשכורת קבועה מחברה ממשלתית. וזה אחר כך מתבטא בכל תחומי החיים. יש להם יותר בחירה באוכל, הם יכולים, היום אני כבר מכיר סעודים שגרים בדירות עם שותפים, דבר שלא היה קיים לפני 10-20 שנה, ובאמת הולכים אחר כך ללימודי המשך. הם לא נשארים באותו מקום, באותה עבודה שהם היו בה 30 שנה. אנחנו ממש מתחילים לראות כלכלה שהרבה יותר מזכירה כלכלה מערבית מתקדמת. אז אלה רק שתי דוגמאות, ויש תאריכים שהם פחות אולי חשופים, אנחנו פחות במערב פחות חשופים להם, אבל בדינמיקות שבין בית המלוכה לממסד הדתי, שגם שם כל התהליכים שאנחנו שומעים עליהם נעשים גם במידה רבה בהידברות ובהסכמות, אבל לפעמים גם בהצבת גבולות מאוד ברורים עד כמה הממסד הדתי יכול to push back על הרפורמות האלה.
אז מעבר ליעדים הכלכליים, שאולי באיזשהו מקום קשורים לביטחון לאומי ודברים כאלה, ולא להתנגדות להתבססות הנפט בעיקר, אני מניח שיש גם מטרה, אתה יודע, מדיניות חוץ וכל מיני דברים כאלה, קלפי משחק גיאופוליטיים. מה המטרה לדעתך של ערב הסעודית ואיחוד האמירויות בשינוי הכלכלה שלהן, מכלכלה מתבססת על נפט לכלכלה של שירותים, של טכנולוגיה? כי הרי בסופו של דבר, סתם נסכם את זה באיזה משפט, אין מוציאות נפט, ארצות הברית מגינה עליהן, מה הן צריכות את כל השינוי הזה?
בטווח הבינוני והקצר, המטרה היא יציבות. זה אולי גם יעזור להבין את היחס שלהם לישראל בשנים האחרונות. המטרה היא, כאמור, הטראומת היסוד היא האביב הערבי. יציבות מונעת אביב ערבי נוסף, יציבות מונעת הפלה של בתי המלוכה או שלטון האמיר באיחוד האמירויות. וכדי להשיג יציבות צריך לתת לאנשים את מה שהם צריכים בשביל לחיות. אי אפשר לחסום אותם ממה שהם רואים בחוץ. הם רואים איך חיים אירופאים, הם רואים איך חיים אמריקאים, הם רואים איך חיים אסיאתים. אי אפשר לחסום את המראות והתחושות האלה, ולכן צריך לתת להם את מה שהם רוצים. ואת היציבות הזאת מייצרים גם על ידי מדיניות חוץ, שהיא הרבה יותר אקטיבית, היא דוחפת את המעמד של איחוד האמירויות של סעודיה, אפילו בדברים הכי קטנים, שהיום דרכון אמירתי הוא דרכון שיחסית קל להסתובב איתו בעולם, וזה חדש לאמירתים. זה משהו שלא היה קיים לפני 15 שנה. היה להם מאוד קשה להיכנס לאירופה, לארצות הברית, ולקבל ויזה, ואפילו ברמה הזאת זה מייצר לגיטימציה לתהליכים. אז זה בטווח הקצר והבינוני. אני חושב שבטווח הארוך, בוודאי בסעודיה, יש גם איזושהי תפיסה של רצון של לייצר אסלאם קצת אחר, או תדמית או נראות אחרת של האסלאם. אני חושב ש אחד הלקחים שהם למדו מהפיגוע בתאומים ו-11 בספטמבר 2001 בארצות הברית, זה שדרך הטרור והאלימות לא משרתת אותם, ושהעולם תופס היום מוסלמים בכלל וערבים בפרט כחברה יחסית אלימה, חברה שצריך להתרחק ממנה, חברה במובן של סוסייטי או של קהילה, והחזון הוא לייצר אסלאם אחר, אסלאם מתון, אסלאם שתורם, אסלאם שמשנה את משנה ומשפיע על המציאות סביבו. אנחנו רואים את זה למשל בעולם הספורט. זה לא רק להשתלט על נכסים שעושים הרבה כסף. זה גם דרך להפוך לחלק מהקהילה הבינלאומית ולהיות תורמים.
סוג של הלבנת תדמית באיזשהו מקום. כאילו שאם אתה נכנס דרך הספורט ודרך דברים שהם יותר חברתיים, התדמית כלפיך משתנה.
ברמה, על פני השטח נכון, יש גם אלמנט של הלבנת תדמית. בעומק, אני חושב שזה מהלך יותר עמוק. זה באמת מהלך, אני חושב שזה באמת מהלך. שוב, ברמת ה, כרגע נדבר ברמת השלטון והאליטה, אולי לא עד אחרון הסעודים. אבל זה גם מהלך שרוצה להתמקם אחר בהיסטוריה. זה ממש מהלך היסטורי, בוודאי, בוודאי אצל בן סלמן. הוא מסתכל בפרספקטיבה היסטורית ארוכת שנים, הוא רוצה לראות את סעודיה מובילה, הוא רוצה לראות את סעודיה מעצמה אזורית, הוא רוצה לראות את סעודיה תופסת את המקום שהוא חושב שמגיע לה מבין הכלכלות הגדולות בעולם, ושוב, כמי שעוסק בפיתוח בינלאומי, אני ממש רואה את התהליכים האלה בשווקים המתעוררים, ואת ה מחויבות גם של הסעודים, גם של האמירתים, לפתרון של בעיות גלובליות. הם גם מייצרים נזק, צריך להגיד את זה, הם לא מאוד בעד מעבר לאנרגיות חלופיות, והפוליטיקה והדינמיקה שם הן מורכבות, אבל אם אני משווה את מדינות המפרץ של היום לעומת עשור אחורה, הן הרבה יותר מעורבות, הן לוקחות אחריות, הן הרבה יותר פעילות, גם בזירות הבינלאומיות וגם ברמה הבילטרלית מול מדינות מתפתחות אחרות שמעניינות אותם, וזה נועד לייצר כמובן גם מרחב ביטחון גיאופוליטי, אבל גם מקום אחר בעולם, מקום אחר בהיסטוריה.
לתוך כל הדברים שאמרנו, נכנסת איזו מדינה קטנה, שהייתה, לא יודע, בשנתיים האחרונות במלחמה, ישראל כמובן. מה התועלת, נתחיל מהמקרו, מה התועלת שאתה רואה, מנורמליזציה בין ערב הסעודית לישראל.
מנקודת מבט ישראלית או מנקודת מבט מפרצית?
גם וגם.
מנקודת מבט ישראלית, אני חושב שזה ברור. האזור שלנו הוא הולך לאט אבל בטוח לכיוון סוני מתון. כמו שאמרתי קודם, רואים את זה הכי בולט בסעודיה, חברות societies, קהילות סוניות מתונות שחיות באורח חיים מודרני, לא גמלים במדבר אלא מכוניות ו-AI ורחפנים שלוקחים אנשים ממקום למקום. לישראל זאת הזדמנות מדהימה, כי אנחנו עשינו את התהליך הזה עד לפני עשור בערך, מאז אנחנו קצת בנסיגה בעניין הזה, אבל בסוף אנחנו מדינה, אנחנו רוצים להיות מדינה מודרנית, מתקדמת, מתונה, משתפת פעולה עם הסביבה שלה. אז במובן הזה, האזור התקרב אלינו. ועכשיו זאת שאלה אם אנחנו רוצים לפתוח את הידיים ולחבק, או שאנחנו רוצים להגרף אגרופים ולהקות בחזרה. ואני אגיד פה עוד מימד שנוסף באמת אולי מאז שטראמפ נבחר, וזה איזושהי התפרקות של המערכת הבינלאומית והתגבשות בחזרה בגושים, בגושים אזוריים. אנחנו רואים את זה בדרום מזרח אסיה, אנחנו רואים את זה באמריקה הלטינית, אנחנו רואים את זה במרכז אסיה, אנחנו רואים את זה כמובן באירופה, ואפילו באפריקה עם הסכם סחר פנים אפריקאי. מדינות העולם מבינות שאי אפשר בהכרח לסמוך רק על ארצות הברית וההגנה שלה, סין יש איתה מורכבויות אחרות, ומתגבשות בגושים אזוריים, ומה שאנחנו רואים גם במרחב שלנו, זה סעודיה, איחוד האמירויות, אומן, מצרים, ירדן, במידה מסוימת טורקיה, ובעתיד גם סוריה ולבנון, מתואמות, משתפות פעולה, קובעות את היעדים שלהם ביחד, מצליחות לדבר גם על הפערים ועל המתחים. לישראל לא יהיה גוש אחר. אנחנו יכולים לספר לעצמנו שאם אנחנו בתוכנית הורייזון ומשחקים ביורו ושרים באירוויזיון, אז אנחנו חלק מאירופה, אבל בואו נהיה ריאליים וכנים, אירופה היא לא תהיה הגוש שלנו, היא לא תקבל אותנו ואנחנו לא מתאימים לשם. הגוש שלנו זה הגוש המזרח תיכוני, ואם אנחנו רוצים לשרוד בעולם כאוטי ומשתנה, אנחנו צריכים לטפח את הבריתות שלנו עם גושים משמעותיים. הגוש המזרח תיכוני הוא אחד מהם, וההזדמנות היא שם.
איך אתה רואה את השוק הישראלי משתנה לנוכח זרם השקעות מפרצי?
אני לא רואה זרם השקעות מפרצי מגיע הנה. אני חושב שפה ושם יש הזדמנויות. חלק מהדברים שהאמירתים עשו היו יותר פוליטיים מאשר היה בהם מגיע המסחרי. אנחנו בסוף, ברמת שוק, אנחנו בסוף מדינות קטנות. סעודיה היא מדינה בינונית, כלכלה בינונית גדולה, ישראל, איחוד האמירויות, מדינות קטנות בסך הכל. זה לא יביא לא תהיה בוננזה כלכלית מהשקעות ישירות. התחברות שלנו עם הגוש ויכולת לתפקד ולשתף פעולה עם מדינות המפרץ, תיצור כמובן בעיני משקיעים זרים דימוי שישראל היא מקום יציב, שישראל היא מקום רגוע, שישראל היא מקום שמסתכל על העתיד ורוצה להיות חלק ממנו, וזה מה שיביא השקעות זרות לישראל. אני חושב שיקח זמן עד שנראה פה השקעות מפרציות משמעותיות, ישירות. זה מאוד מאוד מורכב מבחינתם, וגם כאמור, ההיגיון הכלכלי הוא מאוד מאוד מוגבל. אפילו שאנחנו אוהבים לחשוב על ההייטק שלנו כאלה, זו הזדמנות גדולה. בהסתכלות גלובלית על נכסים, זה נחמד, אבל זה לא איזה, מציאה גדולה. אבל באמת המזרח תיכון יציב, רגוע, ושקט, הוא מזרח תיכון שאנשים ירצו להשקיע בו, ובזה הכלכלה הישראלית יכולה לצמוח. צריך גם לזכור שאנחנו חייבים את ההשקעות הזרות האלה, כי בגלל המצב הפנימי שלנו ובגלל שיעורי העוני המאוד מאוד גדולים שיש כאן, והפערים החברתיים והכלכליים המאוד גדולים.
אם מסתכלים על זה הפוך, אם אתה יודע, בסופו של דבר הכוח הכלכלי שלנו די מוגבל, ומבחינת גודל אנחנו גם לא כל כך גדולים, מה למפרציות יש לחפש אצלנו?
אני חושב ששני דברים. אני חושב שהם רואים את ישראל כעמוד מרכזי, פעם מישהו דימה לי את זה, לאוהל שיש לו שלוש רגליים. ישראל, מצרים וסעודיה. המזרח התיכון הוא מין אוהל שעומד על שלושה מוטות, ושאם אחד מהם נופל, אז האזור נופל. ישראל חשובה ליציבות האזורית. אנחנו רואים ומבינים את זה. פתרון או תהליך לפתרון של הבעיה הישראלית-פלסטינית, הוא חשוב ליציבות האזורית, גם כי הוא משפיע על מה שקורה בירדן, גם בגלל תחושת ההזדהות שבין הסעודים, האמירתים, לבין הפלסטינים, ומהרבה מאוד, סיבות, תנועת נגד לטרור אסלאמי קיצוני ועוד ועוד. ואני חושב שזו החשיבות הכי גדולה שרואים בישראל, עוד לפני המרכיב הכלכלי. יש במקומות מסוימים במפרץ גם איזושהי הערכה לחדשנות הישראלית, לטכנולוגיה הישראלית, אבל היא לא כזאת שיוצאת מגדרה. היא מאוד מבוזרת ואנקדוטלית, ואם זה מסתדר, ואף אחד, אני לא מזהה בשנים האחרונות מישהו שיוצא מגדרו כדי להביא טכנולוגיה ישראלית של משהו. אם זה פתרון טוב, במחיר יותר טוב, וזה עובר בשקט מבחינה ציבורית, אז בכיף. אחרת הולכים לחברות אמריקאיות, אירופאיות, אסיאטיות, יש מספיק ממי לקנות.
וטוב שאתה מזכיר אסיאטיות, כי אנחנו עכשיו לוקחים את המסע שלנו הרבה יותר מזרחה, לעוד פן נוסף של הסכמי אברהם, מדינה שאפילו עד לא מזמן היה איזה תקווה של יום שהנשיא שלה יבקר בישראל, אינדונזיה, על פניו שחקן שאנחנו כישראלים פחות מכירים, פחות שומעים, מעבר לחלום להגיע לבלי. אז נתחיל כמובן מההיסטוריה, שכיאה לכלכלות ומדינות מתפתחות. הסיפור באיפשהו מתחיל בתקופת הקולוניאליזם. עכשיו, בניגוד לאזור שלנו, שיש את צרפת ובריטניה, ככה מאוד דומיננטיות, אצל האינדונזים זאת הולנד. מה אתה יכול לספר לנו בעצם על התקופה הזאת?
אז אני חושב שהרזת את זה יפה, באמת, כי בשורה התחתונה, ואולי חשוב להגיד את זה, גם ערב הסעודית וגם איחוד האמירויות, הן מדינות מתפתחות. הן אולי לא נראות ככה, ואנחנו חושבים שיש הרבה כסף, אבל בדינמיקות, בתהליכים, באופן שבו הכלכלה בנויה, באופן שבו המבנה הפוליטי מתנהל, בצורת החשיבה, באופן קבלת תהליכי קבלת החלטות, הן יותר דומות למדינות מתפתחות מאשר למדינות מפותחות, וצריך גם לזכור שזו תנועה דינמית, אתה בתקופה מסוימת מדינה מתפתחת, ואחר כך אתה לאט לאט הופך למדינה מפותחת, זה קורה לחלק מהמדינות, ולכן גם אנחנו כורכים אותם עם אינדונזיה, ששם התהליכים דומים מאוד, כמובן מאוד, גם מאוד שונים, זה אזור אחר, זאת מדינה הרבה הרבה יותר גדולה, בערך 280 מיליון איש, זאת מדינה דמוקרטית, בניגוד למפרציות. ועכשיו רגע לשאלה שלך, אז באמת בניגוד אולי לקולוניות אחרות, בטח באמריקה הלטינית ובאפריקה, השלטון ההולנדי באינדונזיה היה משמעותי להיסטוריה שלה, אבל אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה, לא שינה מאוד את
תהליך
ההתפתחות. שוב, גם צריך, כן, יש הולנדים בסוף מדינה קטנה וכוח קטן, היה גם כיבוש יפני בחלק מהאזורים, צריך גם, היה הרבה יותר אכזרי מההולנדים, אפשר לעשות תחרות פה של אכזריות. כן, אפשר להגיד על השלטון ההולנדי, שבדומה לכובשים קולוניאליסטים אחרים, הוא גרם להרבה מאוד נזק במובן הזה שהוא החליש מאוד את ההנהגה המקומית, הוא פירק מבנים חברתיים, הוא עשה הרבה מאוד הפרד ומשול, דבר שגרם לחוסר יציבות פוליטית לאורך הרבה מאוד שנים במדינה, הוא עיכב מאוד את ההתפתחות הכלכלית, ואנחנו רואים את התוצאות של זה, עד היום, למשל בשחיתות, למשל במבנה של הכלכלה האינדונזית שעדיין מבוסס על חקלאות ומחצבים, ולא הצליח לעשות מהפכה תעשייתית, כמו שאנחנו רואים במדינות דרום-מזרח עשייתיות אחרות.
אז באמת הזכרת את תת לי פתיח לשאלה הבאה. מה שהביל את כל המעצמות הקולוניאליסטיות זה בעצם משאבי טבע. עכשיו, בניגוד לערב הסעודית ואיחוד האמירויות שזה נפט, אינדונזיה עתירה במתכות נדירות וכל מיני מחצבים, ודברים שהפכו להיות מאוד מאוד משמעותיים בכלכלה הבינלאומית היום, לייצור סמארטפונים, טכנולוגיות חדשות, בטריות, כל מיני דברים כאלה. כמה זה משחק תפקיד בהתפתחות של אינדונזיה היום?
אז רגע, צריך רק לדייק ולהגיד שמה שהיה יקר ערך בעבר, בתקופת השלטון ההולנדי, לא בהכרח הוא יקר ערך היום. אבל אני חושב שאינדונזיה היום עומדת בפני, בצומת דרכים משמעותי. כי כשאתה צריך לבוא ולבחור את תהליך הפיתוח שאתה עושה, יש סכנה גדולה מאוד בהחלפה של קומודיטי אחד, שמן דקלים או פחם, שזה מה שעל זה בעצם מתבסס את הכלכלה היום, ולהחליף אותו בקומודיטי אחר, שזה אותן מתכות יקרות. הזכרתי קודם, בשיחה קודמת, את כללת המשאבים. צריך, הרבה מאוד מדינות מנסות לא להיכנס, לא ליפול לבור הזה שוב ושוב, אפילו שהסחורות הנדרשות מתחלפות. ואינדונזיה נמצאת בדילמה שהיא מאוד דומה ללא מעט מדינות מתפתחות אחרות. איך לפתח מקורות תעשייה, כלכלה אחרים, למשל תיירות, למשל שירותים פיננסיים ושירותים אחרים, ועדיין להצליח להפיק את המירב מאותן מתכות שהיום נמצאות בביקוש גבוה. אז אחד הכיוונים למשל שאינדונזיה מסתכלת עליהם, זה כל עולם אגירה של חשמל וסוללות, זאת אומרת, להשאיר יותר מהערך המוסף בפנים, ולא ראיות רק מדינה שקורה וקורה בחף ומייצאת את המתכות הגולמיות, כשאת תהליכי הייצור היותר מורכבים עושים במקומות אחרים. זה תהליך מאוד מאוד מורכב, בטח במדינה שהשחיתות פושה בה, שמדינה מאוד מבוזרת על הרבה, שמפוזרת על מאות איים, ומדינה שגם חשופה לשינויי אקלים בצורה משמעותית, וזאת הדילמה שבה היא נמצאת. בהקשר הזה היא גם באמת מסתכלת גם על התהליך שקורה במדינות המפרץ, סעודיה נמצאת בדילמה דומה, אבל היא גם מסתכלת על השכונה הקרובה שלה, למשל על וייטנאם, אני מכיר אותה היטב מעברי כנספח כלכלי, שבה בחרו בכלל בתהליך של פיתוח דרך תעשייה. בנו תעשייה מאוד מאוד משמעותית שמעסיקה מיליוני אנשים, היא בעצם החליפה את החקלאות. זה גם כן איזשהו נתיב שבוחנים אותו, יש איתו בעיות ומוגבליות אחרות.
אז כמו שציינת מקודם, נראה לי שחשוב שאנשים ידעו שמדובר במדינה המוסלמית הגדולה בעולם, 280 מיליון תושבים, ובשילוב עם מה שהזכרת מקודם, התרבות, הפוליטיקה, איך שהחברה עובדת, איך כל השדרוג או התאוס הכלכלי הזה מתחבר עם התרבות המקומית של אינדונזיה? כיצד אתה צופה שהכיוון ילך?
שאלה קשה. הנבואה ניתנה לשוטים. אבל בסוף, צריך לזכור שאמנם אנחנו אומרים מדינה מוסלמית, והרבה פעמים למאזין ישראלי אומרים מוסלמי, ויש לו איזו תפיסה מאוד מסוימת של איך זה נראה, אבל זה אסלאם קצת אחר, זה אסלאם מתון, אני לא מומחה גדול לאסלאם, אז אני לא אכנס בדיוק לדקויות, יש מומחים גדולים ממני לעניין הזה, אבל זה אסלאם הרבה יותר מכיל, ועובדה שאינדונזיה מצליחה לקיים דמוקרטיה אמיתית כבר עשרות שנים, ואם היא תצליח לעשות את התהליכים הכלכליים האלה, לעלות על מסלול של פיתוח משמעותי, להימנע מאימותים גם אזוריים וגם אימותים עם המעצמות, עם סין, עם ארצות הברית, היא יכולה בהחלט לשדרג את המצב שלה, גם ברמת המקרו, ההכנסה הכללית, הכנסות המדינה וכולי, אבל גם ברמת המיקרו שזה אתגר נוסף, זה לא רק מספיק שאספת מספיק כסף בקופה, זה גם איך אתה מחלק אותו בצורה הכי שוויונית והכי מייצרת צמיחה והתפתחות שאתה יכול, שזה אתגר פנימי נוסף בהרבה מדינות מתפתחות ובעיקר באינדונזיה.
לא מזמן ראינו את ועידת מדינות מזרח אסיה, שאפילו הנשיא טראמפ הגיע לשם, נתן כבוד, אחרי זה כמובן נסע לפגוש את נשיא סין, אבל כמו שגם ציינת מקודם, העניין של גושים הופך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי. עכשיו, המדינות הללו, מדינות שבאמת תופסות איזושהי תאוצה כלכלית בעשור, עשור וחצי האחרון, לצד מיקום גיאוגרפי מאוד מאוד חשוב על מצרי מלאקה, שמעבירים בעצם את הסחורות מסין לאירופה וכדומה, והפוך. מה המצב או מה המיקום של אינדונזיה בתוך הגוש הזה?
אז אינדונזיה בעצם היא חלק גם פורמלית מארגון שנקרא ASEAN, ארגון המדינות הדרום מזרח אסיאתיות, שלאחרונה גדל מ-10 ל-11 חברות. היא המדינה הגדולה ביותר בגוש כמובן, היא רואה את עצמה כמנהיגה של הגוש, כמנהיגה של האזור. זה לא אומר שהיא עכשיו לוקחת על עצמה להגן על כל השכנות שלה, וזה לא אומר שהיא מתערבת בסכסוכים הקשים מאוד שיש לווייטנאם ולפיליפינים עם סין על ים סין הדרומי, או ים וייטנאם המזרחי, תלוי איך, אני מגיע מהאסכולה הווייטנאמית, אז קוראים לזה הים המזרחי, ואוי 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 אם תקרא לו יום סין הדרומי, אבל היא בהחלט רואה את עצמה כמובילה, היא גם מביאה את הקול הזה לפורומים הבינלאומיים, כמו ה-G20, ה-20 המדינות, 20 הכלכלות הגדולות בעולם, היא בהחלט מאוד משמעותית בשיח, מה שנקרא דרום-דרום, מה שנקרא, או יש ביטוי בעולם המקצועי של הדרום הגלובלי, שביטוי מאוד מאוד חשוב. מדינות שהן לאו דווקא בדרום כדור הארץ, אבל מדינות מתפתחות, חלקן גדולות, חלקן קטנות, אבל נקראות היום הדרום הגלובלי, מונח יותר נקי מאשר מתפתחות או מפותחות, דברים אחרים, אז אינדונזיה היא בהחלט מובילה שם. אני חושב שזה גם הקונטקסט שבו צריך לראות את העניין שלהם בלהיות מעורבים בשיקום עזה, ובהתחלה של קידום של איזשהו תהליך, אני מאוד נזהר במה שקורה בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. זה חלק מתפיסה של אנחנו מדינה גדולה, אנחנו מתנהגים כמו מדינה גדולה, אנחנו מובילים, אנחנו לא עכשיו הולכים לבנות צבא כמו של האמריקאים או של הרוסים, אנחנו לא נגיע לשם, אבל אנחנו כן רוצים להשפיע ולהפעיל את המנופים שיש לנו, כדי לייצר לעצמנו מרחב יותר בטוח, כדי להוביל את הגוש שלנו, ולשם הם מכוונים.
הגענו לרגע שבו, לשם כך התכנסנו, שאלת מיליון הדולר, מה יש להם לחפש אצל ישראל?
אז כבר אמרנו מקודם, בשיחה קודמת על סעודיה ואיחוד אמירות, שזה לא שוק. קצת ימכרו לנו, כבר היום יש יבוא מאינדונזיה דרך מדינות שלישיות, זה נחמד, זה לא האירוע. יש לחפש אצלנו, קודם כל, כמו שאמרתי קודם, ניסיון לייצר איזשהו מרחב מתון, שמהווה קונטרה לגורמים קיצוניים, בעיקר מוסלמים, וישראל היא חלק מהדבר הזה. יש בהחלט רצון לקחת תפקיד יותר מוביל בזירה הבינלאומית, על ידי זה שהקול האינדונזי יישמע בהקשר של סיום הסכסוך, או הקלה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה חשוב להם למיצוב שלהם. הם מסתכלים עלינו בהקשר של הפוזיציה שלהם בין האמריקאים לסינים. זה נכון אגב לכל מדינות הדרום הגלובלי, כשאתה מנסה להבין איך מדינה מתפתחת מתנהגת, אז היא כל הזמן בבחינה של איפה היא מול ארצות הברית, איפה היא מול סין, גם הסחר האינדונזי, אני רגע פותח סוגריים, הסחר האינדונזי הוא בין אינדונזיה ארצות הברית ואינדונזיה סין, הוא יחסית דומה. יש פער, איזשהו פער כרגע לטובת סין, אבל לא מאוד משמעותי. אז היחסים עם ישראל נשקלים גם בהקשר של התקרבות, או עוד איזשהו מימד של התקרבות לארצות הברית, ושיפור היחסים עם ארצות הברית. וגם, כמו שאמרתי מקודם, המיקום של אינדונזיה בתוך הדרום הגלובלי, כמדינה שמובילה אותו ומעצבת אותו, ויודעת גם להשפיע על ישראל באיזשהו אתגר שהדרום הגלובלי מתמודד איתו.
נכון למה שנקרא כתיבת שורות אלה, יש לישראלים מה לחפש באינדונזיה? למרות שאין נורמליזציה באופן רשמי, זאת אומרת עסקים, טיולים, זה כן שוק שהוא פתוח לישראלים?
היו בשבועות האחרונים המון כתבות שיצרו הייפ, נכון. הייפ מטורף. הוא מורגש, ואולי הטיפ העיקרי שאני יכול לתת לישראלים באינדונזיה, ובהרבה מדינות מתפתחות אחרות, זה לעשות את הדברים בשקט ובצנעה, ולבוא עם הרבה מאוד סבלנות. ברמת הפוטנציאל, כמו שאמרתי, מדינה יחסית יציבה, מדינה דמוקרטית, 280 מיליון איש, מדינה שצומחת באופן תדיר ועקבי כבר 20 שנה, ועברה גם כמה משברים כלכליים וצלחה אותם יפה, אז ברמה המסחרית, בוודאי שיש לישראלים מה לחפש, זה דורש הרבה מאוד סבלנות, זה דורש בטח בשנים הקרובות איזושהי הצנעה של הזהות הישראלית, וזה לא ויתור על להיות ישראלי, זה פשוט לא צריך בכך את הכל לבוא עם הדגל. רוב החברות הישראליות מייצאות שירותים ומוצרים עצם זה שהם ישראלים, זה לא כך רלוונטיים לאופן ההפעלה, אז אפשר למכור גם בדרך מדינות אחרות, או דרך חברת בת, ואני חושב שיש לא מעט הזדמנויות, אבל צריך לגשת אליהם בעיניים פקוחות. ואינדונזיה מדינה מורכבת, כמו שאמרתי, שחיתות היא בעיה, תהליכי קבלת החלטות איטיים הם בעיה, כלכלה שמבוססת במידה רבה על חקלאות ועל מחצבים שאין לנו הרבה מה, תחום שלא בהכרח יש לנו הרבה מה לתרום בהם, וצריך להמתין בסבלנות שתהליכי הפיתוח יקרו. זה ידרוש השקעה של זמן וכסף, אבל אני מאמין גדול בפוטנציאל שיש בשווקים המתעוררים. אינדונזיה היא אחד השווקים המובילים. אז כן, אז התשובה הקצרה וגם הארוכה לשאלה שלך היא, יש מה לחפש באינדונזיה, צריך לעשות את זה נכון, וצריך לעשות את זה בסבלנות, וצריך לעשות את זה שוב מפריזמה של, לא אני אבוא מהר מהר למכור לאינדונזים, הם לא מחכים לנו, אלא לבוא מפריזמה של, אני רוצה להיות שותף בתהליך הזה של הבנייה, אני רוצה כן למכור, אני רוצה להרוויח, אבל אני גם רוצה לייצר משהו יותר טוב במדינה הזאת, ולהיות שותף עם האינדונזים בבנייה של החלום שהם בונים לעצמם.
צפריר אסף, תודה רבה לך על שיחה מרתקת. השכלת, עזרת לנו להשכיל לי באופן אישי. תודה רבה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.